כן. הנה, היא חולה. שלום, מעיין לאו.
שלום, רען ארנבו, מה העניינים?
יואו, אחי, אנחנו מחכים לך, ומחכים לך.
מחכים, אין.
מה שלום הקול שלך?
קצת חזר, לא נשמע להיט, אבל בסדר.
אנחנו מתמודדים, לא, אני כאילו...
הקול שלי כמו שאני נראית, בקיצור. זה המצב.
חולה, ואנחנו לא היינו פה מלא זמן.
נכון, אתה היית בחול.
אנחנו לא זוכרים איך לעשות את זה, באמת.
ממש.
נכון?
יואו, אימאלה, איזה פחד. יאללה,
פרק שני השבוע.
מחילה מראש, עם ישראל חי.
יאללה, עם ישראל חי.
עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי.
עוד אבינו,
עוד אבינו, עוד אבינו חי.
תקשיבי, אני לא, אני מרגיש כאילו בחלודה.
אני חייבת גלגלי עזר. את צריכה גלגלי עזר,
אני לא, אני לא, מה, היינו פה שבועיים.
שבועיים, בוא'נה, בשבילנו זה, אין דבר כזה, זה לא קרה לנו.
נכון, כי זה זוגיות טריה יחסית.
ממש, אנחנו גם כאילו, אנחנו הולכים על איזה קו יציב.
נכון.
ופתאום הרעבנו את ה...
אבל התגעגעת, כי לפעמים הגעגוע...
מה זה התגעגעת? תקשיב, תקשיב, תקשיב. הרבה זמן לא התגעגעתי ככה, אוקיי? קח את זה כמחמאה מאוד מאוד גדולה.
כי לפעמים הגעגוע הוא מחזק את הזוגיות. זה טוב נסיעות ו...
אבל זה לא טוב שאחד נוסע. גם השני צריך לנסוע.
מה, אני
אתחולה? ולא להיות חולה.
התקשרת עליי ביום חמישי בבוקר.
וואו.
אני לא בטוחה שנעמוד בזה. אז מה קורה?
מה שקרה זה שאני תחילת שבוע שעבר הייתי אש. אש הייתי, אש, אמרתי, זהו, אני מתחילה להתאמן. רשמתי לסטודיו, התחלתי יום, עכשיו כשאני מתחילה, אני בהיסטריה של ההתחלות, כן? אני יום ראשון באה לאימון, יום שני באה לאימון, יום שלישי באה לאימון קורסת.
כי גברת,
מה?
אנחנו לא בקיר, את לוחצת, את מנסה לשחזר את העבר.
תקשיב, נשמה, לא בגיל שמה, לא בגיל, בן אדם פה חייב לשקם את הגוף שלו, אין מה לעשות, אני חייבת להתחזק.
ואיך זה עבד לך?
אני אומר, את האמת שזה עבד לי מדהים, באמת, זה עבד לי מדהים, עד הרגע שקרסתי.
איך היה לך השבוע?
השבוע, וואו, קודם כל סיימתי, קיבלתי את התואר הראשון שלי, סיימתי ב... וסיימתי בהצטיינות יתרה. ממש, כזה שקוראים לבמה לפני, הייתי בהלם, ואני עליתי עם הלילי המתוקה שלי לקבל את התואר.
ספרי לנו איזה תואר.
התואר הראשון בקרימינולוגיה, פסיכולוגיה וביטחון.
שישמש אותך לעשרות שנים קדימה.
בגלל זה גם המשכתי לתואר השני, אתה יודע, כי ידעתי שזה ישמש אותי, אז כאילו, ברור.
לא, אין ספק, זה שדרי העדיפויות שלכם
מדהימים.
מרשימים, ואפשר ללמוד עליהם בזה. אבל הבנתי ממך שהמשטרה, משטרת ישראל, שלא מחבבת אותי, למשל, מאוד מחבבת אותך.
תקשיבו, היה קטע היסטרי. אתמול הלכתי לכיכר החטופים, אחרי שהמון המון זמן, באמת, לא הלכתי.
כן.
אבל החלטתי שאני הולכת, ולקחתי את הללי, וצעדנו, ובאמת היה מאוד מרגש. ובאיזשהו שלב אנחנו באות לצאת משם, פתאום כזה חולפת על פניי שוטרת, והיא מחייכת אליי. ואני מחייכת אליה חזרה, ואני ממשיכה ללכת. ואז אני באה לצאת מהמתחם איפה שיש את הגדרות כזה, והיא עומדת שם עם עוד כמה, והיא כזה רואה אותי, והיא עוד פעם מחייכת אליי, והיא ניגשת אליי, ואני אומרת, וואו, כאילו, מה זה הולך להיות? מעניין, מעניין.
מעצר מנהלי.
אז היא באה אליי, והיא אומרת לי, את גדולה, אני מתה עלייך. שלא ישמעו אותי, אבל אני מתה עלייך, באמת. ואמרתי לה, מה, אחי, שישמעו אותך, כאילו, שישמעו אותך, שידעו שלא כל השוטרים, כאילו. אז היא הייתה כזאת חמודה, וגם היא אמרה לי שהיא כתבה לי גם פעם באינסטגרם, ועניתי לה, והתכתבנו ככה על ענייני לימודים. בקיצור, היא הייתה מקסימה ומהממת, ואני רק מסר לכל...
למשטרת ישראל.
לא רק למשטרת ישראל, מסר גם למאזינים ולצופים שהולכים להפגנות ולהצהרות, שתדעו לכם שהשוטרים שסביבנו הם לא כולם כמו אלה שנוהגים באלימות, ורק אתמול תפסו את יולן כהן וזרקו אותה כמו אני לא יודעת מה.
כן, כמו כדור בייסבול. ממש. טוב, חברים, אנחנו נכנסים לפרק 20.
כן.
יש לנו שניים השבוע, 20 ו-21.
שזה יהיה טסט לראות איך זה שני פרקים בשבוע, מעניין.
שזה לא מעניין, זה מלחיץ.
זה מלחיץ, אבל סבבה. anyway, אבל אנחנו בספוטיפיי, באייטיונס, ביוטיוב, סאבסקרייב.
אנחנו באים לכם מלמטה, מלמעלה,
תדרגו אותנו באימא שלכם, תדרגו.
יאללה, נצא לדרך.
יאללה.
חברים, האם האימפריה מתחילה להתפרק, מה את אומרת?
אנחנו ממשלה ללא הישגים,
חולה על הבויס שלו,
עם דשדוש בהמון המון חזיתות.
אין לכם הישגים, זה שאתה אומר את זה בצורה כזאת כנה, זו אמת אבל,
לאן צריך לברוח? זאת האמת.
אז אולי צריך ללכת לבחירות.
אולי.
איזה, תשמע, אתם זוכרים אותו? זה ההוא מהסיגריות, זה שפעל, זה שבדיוטי פרי בשבילה. אני אוהבת את
ה... אליהו רביבו. שהוא חבר כנסת מהשורות האחוריות, שהוא גם בקומבינות, מרכז ליכוד, אח שלו היה ראש עיריית לוד.
עדיין.
כן, וסידרו לו, והוא נכנס ממחוז דן, דרך רשות שדות התעופה.
מה זה סידרו לו? לא סידרו לו, הצביעו, פריימריז, אתה יודע, יש לו לובי חזק כנראה, הכל בסדר.
כן, את יודעת, אבל אני אקריא לך, באפריל 2023 פורסם בערוץ 12 תחקיר, ולפי שבועיים לפני הפריימריז בליכוד שבהם זכה רביבו, סיפקה עיריית לוד בראשות אחיו יאיר אישורים חריגים לשני עסקים גדולים, מזהמים ובלי היתרים.
הוא מתאבד בשביל הקהל שלו,
לקבלן קולות ערבי של הליכוד. כן, ופתאום הוא עולה ואומר שהמלך הוא עירום, אנחנו בשלב המרד.
צריך וויבוס בשביל האירוע הזה, כל הכבוד.
אבל הוא לא היחיד.
הוא לא היחיד.
תקשיבי, מה שקרה לנו בשבוע האחרון, חוק הרבנים, את שמעת את טלי?
תגידו לי, אתם תפילו ממשלה? ותסתכלו לחיילים שלי ולמתים שלי ולהורים שלהם בעיניים בגלל חוק הרבנות?
רבנות?
תתביישו לכם!
בגלל חוק הרבנות, איך היא אוהבת גם לנחס לעצמה, חיילים שלי, מהמתים שלי. כמה פאטוס, וואו.
אבל שנייה, רגע, אחרי אליהו רביבו, עולים טלי גוטליב ומשה סעדה.
נכון.
ומצטרפים למרד.
מה זה מצטרפים? תקשיב, זה... תן לנו את זה.
סליחה, טלי, באופן שמכבד טלי. הוא יקבע לדיון להצבעה במועד אחר. אבל טלי, אני מדבר כעת. ואני קורא אותך לסדר. אני קורא אותך לסדר.
מסכנה, אין לה קול, אפילו זה.
אז שלא תצעק. תשמע על הקול.
איך יכולה לצעוק, שמחה? שמחה, אתה בן אדם אכזר. אתה אכזר, אבל אתה וישס ברמות, כאילו, נשמה. האישה על ידי דלק, כמו שהוא אמר, לא מצליחה לדבר. מתה עכשיו, זה גם, אתה יודע, זה בקונטרסט, כאילו, לבן אדם שהיא. תחשוב איזה תסכול, ברמת התסכול הפנימי של טלי, באותם רגעים שהוא אומר לה, הוא גם קורא אותה לסדר, הוא קורא אותה. לא, אלה תאר אותך, שמחה.
תקשיבי, אנחנו באירוע היסטורי, משה סעדה וטלי גוטליב יוצאים למרד נגד חוק הרבנים.
מאמי, זה מלקולם איקס ורוזה פארקס שם, זה זה. זה גדולי המורדים, זה אין דברים כאלה.
כעונש.
זה לוסיאנה וזה, אני יודעת מה, אלה מה, חבל לך על הזמן, תירוף מה שקורה.
כעונש, הם מורחקים לצמיתות מהוועדות שלהם, כי אבא פשוט מזהה פה בפעם הראשונה, אבל לא כולם, כן? יש עדיין כיסים של...
יש חיילים, יש חיילים.
רוצה לשמוע חיילת?
תן לי חיילת.
תן לך חיילת.
חולה על החיילת.
לא, בגלל שמדובר ברבנים. אחרת, אם היה מדובר בסנדלרים, לא הייתם
אומרים שום דבר. גברתי, את יודעת?
ואת יודעת, כי את נעל. אין מה לעשות.
תשמעי, מה לטיעון?
מבינה, מבינה בסנדלרים.
אז את יודעת, היינו אומרים להקליט ביום שישי, וחוק הרבנים היה כולו בכותרות, ועכשיו הוא קצת ירד, כי הוא ירד, אבל היה פה מרד, ודרעי אמר לנתניהו, אתה לא שולט בקואליציה. יהיה מרד. ואני אומר, תביא אותו.
אבל הוא גם אמר עוד משהו.
מה הוא אמר?
הוא אמר שזה מעציב אותו.
דרעי?
כן.
עם בצל הוא אמר את זה או בלי בצל?
בלי בצל, אבל הוא שם את השיר של אביב גפן ברקע. זה מעציב אותי. זה מהאלבום הראשון שלו לדעתי.
את מאלה של ה...
אני רק מהאלבום הראשון. אחרי זה נטשתי את האירוע.
נכון.
זהו. אחרי זה, מבחינתי,
אחרי
גנרל הצבא בהלם קרב, שחרר אותי כפרה. לך את זה.
אני מודה שהראשון היה בסדר,
הראשון היה טוב, ואחרי זה...
אני רק כהבטחה.
כבודך במקומך, אבל תשחרר אותי.
כן. חברים, יש לנו מרד, ובראש המרד צועד לו החייל בן גביר.
אני רוצה להשפיע, ואני חושב שהמנדטים האלה, השישה המנדטים האלה, מחייבים לאפשר לי, במיוחד אחרי ששנה שלמה גם התרעתי ואמרתי, בוא נפציץ את עזה, בוא נפציץ את המחבלים. מאפשרים ומחייבים לאפשר לי להשפיע, לא רק להיות בקבינט ולשמוע דברים, אלא גם להיות שותף בקבלת ההחלטות. זה הדרישה שלי הערב הזה מנתניהו.
הוא רוצה להיות בקבינט. אף אחד לא יכול לעשות. הוא רוצה להיות בקבינט. עכשיו, 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 הוא רוצה להיות בקבינט. עכשיו, אני רוצה לדבר רגע. אני רוצה לדבר עכשיו עם ביבס. רגע, בוא ניקח רגע.
את רוצה לפנות אליו?
אני רוצה לדבר איתך. אני רוצה שנעבוד כי נראה לי שאתה חלש בקטע הזה, באיך להגיד לילד שלך, לא.
כן, אני חושב שהוא חלש בזה.
ובתור התחלה, אני חושבת שאתה קודם כל לא צריך להתרגש מהעניין, אתה לא צריך כאילו ללחץ מזה שהוא צועק ומבקש ורוצה, ואני רוצה וכאן ובזה טנטרום, לא, אתה לא צריך להתרגש מזה. אתה צריך להציב לו גבול ולהגיד לו בצורה מכבדת, אני לא מבין אותך כשאתה צורח, אתה צריך לדבר בשקט וברור, כדי שאנחנו נוכל להבין מה אתה רוצה. עכשיו, אם אתם נניח נמצאים כאילו, לא משנה, בכנסת, במקום עם אתה פשוט לוקח אותו לצד לחדר צדדי, אתה מושיב אותו על הברכיים שלך, ואתה אומר לו, איתוש, אני אוהב אותך. אני יודע שאתה רוצה בטובת כולם, אני יודע שאתה, באמת, הכוונות שלך טובות,
כן.
אבל אתה לא יכול לשבת בקבינט, אין מה לעשות, אתה צריך לקבל את זה. עוד דבר שאתה יכול לעשות שהוא מאוד מאוד חשוב, זה לתת לו אלטרנטיבה. אוקיי?
כן.
אתה יכול להגיד לו, אז אתה לא תהיה בקבינט, בסדר, אבל אתה יכול ללכת לשחק עם חנמל בשוטרים ומפגינים. אתה יכול לעשות דברים אחרים, יש המון דברים לעשות.
Which he does.
אז כן, אז בסדר, אז לא תהיה בקבינט, אז מה?
אפילו ניר ברקת, הסמרטוט רצפה הגדול מכולם, מצחיל להשמיע קולות של שטיח. שאליהו
רביבו גם יצא עליו, אצל חיים את גח.
אופה, זה הכל, הכל נהיה.
יצא עליו, יצא עליו, בטירוף יצא עליו.
ואנחנו, הגולם קם על יוצרו, אבל בואי נשמע את יוצרו.
אכן אני דורש בכל תוקף,
נכון.
מכל השותפים לקואליציה, התאפסו, התעלו לגודל השעה. זה לא הזמן לפוליטיקה קטנה.
בלי פוליטיקה קטנה.
שמעת את השיר החדש של רשינה הוציאו?
לא, איזה.
למה לי פוליטיקה קטנה עכשיו?
אז למה לי פוליטיקה קטנה?
עם ישראל חי, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי.
אבא בלחץ, וגנץ ואייזנקוט לא בממשלה, ואנחנו באירוע חדש לגמרי שאין את... אין את מי להאשים.
צהל לא רוצה לנצח. הפיקוד הבכיר של צהל רוצה להיכנע.
ומשהו למעלה לא מתכתב עם מה שקורה למעלה.
משהו למעלה, אתה מכוון למטכ"ל.
הכותרת הראשית בידיעות אחרונות ביום שישי האחרון הייתה שגורמים בצבא מדברים על כך שהם קוראים להפסקת המלחמה. הגעתי להבנות ולידיעה שמי שאומר עומד מאחורי הידיעה הזו הוא לא פחות ולא יותר מאשר הרמטכ"ל הרצי הלוי. מי שקורא בלוגיקה להפסקת המלחמה קורא להשארת החמאס.
יאללה, אתה רואה, הנה מצאו את מי להאשים, מה אתה עושה עכשיו זה? יש את מי להאשים.
את מבינה פשוט, צהל הוא יצא למלחמה. שהוא לא רוצה לנצח?
לא, הוא לא, זה סתם, זה, אתה יודע.
את זוכרת מה הם עשו למערכת המשפט?
מה זה מערכת המשפט?
שנה וחצי של הסתה משוגעת.
כן. אז הם עכשיו החליפו את השמות פשוט, במקום אהרון ברק.
נכון.
החליפו את זה בהרצי, חליבה, זה.
ויורים את אותם התותחים. עכשיו יש על מה, כן.
מה זה יש על מה, כפר הבא. אנחנו עוד, אנחנו התחלנו להתעסק איתכם בכלל. אנחנו נתעסק איתכם יום אחד. אחרי שנעיף את הגורם הראשי, אנחנו נתעסק איתכם.
הפרחח הזה, הכלום והברדוגו שום דבר הזה.
לא יומן.
מסית את כל מכונת הרעל נגד... הרמטכ"ל בטענות מופרכות, באמת, אני ישבתי באוטו, שמעתי זה פעם שנה, בא לך לעצור את האוטו, בא לך לעשות משהו. ודניאל אגרי החליט לעשות משהו.
דובר צהל מודיע היום, ברדוגו שיקר. הדיווח שלו שהרמטכ"ל תומך בהשארת שלטון חמאס בעזה, הוא שקרי ומשולל כל יסוד. זו הודעה רשמית.
לינג, 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 בזירה הימנית, יש לנו את יעקב דרגו ברדוגו במשקל.
משקל.
מה שנקרא, הבסטי של מרטין שלף, הטוי פודל של ביבס, ככה יושב טוב בפינה הימנית, בפינה השמאלית, יש לנו את הכוכב של מגמת התיאטרון של אירוני איי, דניאל רוקי אגרי. חבל לך מהזמן, זה הולך להיות קרב יפה, אני רוצה לראות את זה, אני רוצה לראות את הבטל.
אני חושב שהבטל התחיל.
אני כבר רואה, אני כבר רואה שם את הריתוק לרצפה של אגרי.
תן לנו את אגרי עולה פה לצוק ההרה.
העניין שאפשר להשמיד את חמאס, להלים את חמאס, זה פשוט לזרוע חול בעיני הציבור. אם לא נביא משהו אחר, אז בסופו של יום נקבל את חמאס.
חברים, אני חייבת להגיד לכל ה... אני שמעתי את יועז הנדל מדבר. והוא אמר בדיוק את זה, בתור בלוחם שהיה שם. הוא אמר, זה לא משנה את מי תביא, את מי תביא, את מי, איזה, תקרא להם לוחמי החופש, תקרא להם זיבי, לא משנה איך תקרא להם. בסופו של דבר, חמאס עדיין יהיה שם. עדיין ישלוט על העניינים, זה בדיוק העניין.
אני רואה את הדמיון בין יועז הנדל לדניאל הגרי, אני חייב להגיד.
תשמע, יועז זה יועז, אוקיי? בוא, אנחנו עוד לא התחלנו עם פינת הקרש של יועז, שבאמת
כן,
זה...
כן, אבל שנייה, אפשר לתת לך לא, את הקרש, זה... אבל פינת
תן
הקרש...
תן לי שנייה, לא, רגע להיות עם
לי,
יועז.
לא, זה קשה לי,
מה קשה לך?
שאת מייעזת פה את...
מה? כי
פינת הקרש של יועז...
איפה זה פוגש אותך, יועז?
אני אסביר. זה פינת הקרש של יועז היא פינה פיזית בלבד.
מה זה?
בוודאי.
וואו. אתה כל כך לא, כאילו, אתה כל כך לא.
טוב, אז תלכי על זה, אז בבקשה.
נשמה, יועז זה יועז, הבן אדם מדבר לעניין.
לא היה מיועז כיועז, עד יועז.
לגמרי, הבן אדם יודע על מה הוא מדבר. גם בו, הבן אדם, כשאנחנו מדברים עכשיו, הוא, יש לו באף טלק של עזה. על מה אתה מדבר? כאילו, מי אנחנו בכלל? מי אנחנו? אבל בוא נגיד שהנה, מישהו שהיה בפוליטיקה, לא מזוהה עם השמאל, אומר לך אותו דבר, מישהו שהיה בשטח, נכון. היה בשטח, אומר, זה חרטה, מוכרים לכם לוקשים.
הכל חרטה.
מוכרים לכם לוקשים.
אנחנו היינו פה בפרק 13, 14, 15, לא זוכר, לא היה לנו פרק 13. כל הסיפור של רפיח. אנשים שוכחים, אנחנו כבר ברפיח. כן. כבר ארבעה, ולא נשאר להם כלום, לא נשאר להם ממה להמשיך. הם הולכים לצבא על הראש, ואני חושב שכל מי ששומע אותנו, קומדיה, לא קומדיה, לא היה כזה דבר אף פעם בתולדות המדינה, שממשלה מסיתה נגד הצבא. נגד באמת, הצבא. זה חציית הקו האדום האחרון, אבל זה לא השם היחיד, כן? כאילו, אי אפשר רק לזרוק את זה על הצבא. הסחבק שלנו שבוע שעבר is bringing a new enemy.
When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation.
יש לו, אה?
I said I deeply appreciated the support the U.S. has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else.
Yes.
I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel.
את יודעת מאיפה זה inconceivable? את זוכרת את המדע? מישהו זוכר פה מאיפה זה inconceivable?
לא, מאיפה זה?
It's inconceivable! מהנשיחה הקסומה, מה קרה לך?
לא, אני זוכרת את...
שהוא עומד עם הענק הקטן הזה, והוא אומר לו, It's inconceivable! זה בדיוק אותו קטע. הוא עומד מול הענק, ארצות הברית, הוא חושב שהוא, הוא חושב שיש עליו איזה, והוא סתם, הוא עושה את זה בשביל הבייס.
ומעכבים לו את המשלוח, מעכבים לו את המשלוחים.
האמריקאים אומרים לו, זה סתם, הוא יוצא עכשיו לריב עם ארצות הברית, על חשבון החיים שלי ושלך. מה הוא עושה?
אתה יודע מה הוא עושה, אתה מכיר את אלה שמזמינים פיצה בדומינוס, והרי דומינוס, אם אתה, כאילו, אם הפיצה מגיעה אליך אחרי יותר מ-30 דקות,
אז אתה מקבל
חינם.
נכון.
זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא אומר, אתם מעכבים לי את המשלוח, אני רוצה את הנשק חינם. זה מה שהוא עושה.
תקשיבי, כל מי שדיבר עם אנשים בארצות הברית, האמריקאים כאילו מרתו את השערות שלהם, הבן אדם מסכן את הפאקינג... טוב, אנחנו לא מהבייס. למה אני... אנחנו לא מהבייס.
כן, מה אתה רוצה? הוא לא מדבר אלינו. מה אתה רוצה?
מישהו לא מהבייס, כרגע, במדינת ישראל, הוא לא קיים, לא באים להלוויות שלו, לא נועמים אליו בכלל, וכולם יודעים את זה, זה כאילו, כולם יודעים את זה. אבל אם כבר דיברנו אנגלית, did you hear Jerry? Jerry Seinfeld, באוסטרליה.
Ladies and gentlemen, he solved the Middle East. He solved it. It's the Jewish comedians. That's what we have to get. They're the ones doing everything. Yeah, go ahead, keep going.
וואו,
מה אכפת לנו? מה אכפת לנו מהעולם? באמת, מה אכפת לנו כש... סיינפלד,
שיש לנו את
ביל
ג'רי.
מר, שכל האלופים האלה
נכון,
לצידנו.
כל הקומיקאים הטובים לכו, בצד
כל
שלנו.
כל החכמים באמת לצידנו, סבבה?
נכון, לארי דיוויד.
אין, זה לא, אק. לא, דואה ליפה, לא, ג'י ג'י חדיד, לא, כל הפורח,
אפילו
יאללה.
אפילו קים קרדשיאן איתנו.
קים קרדשיאן איתנו, כולם
כאילו
איתנו.
כאילו אם את מחלקת את המשבר העולמי הזה, ואת רואה מי בצד...
אני רוצה להישאר עם האומנים שלנו.
סוזן על סשה ברון, על סשה ברון כהן.
סשה ברון, כל הקומיקאים השווים. אבל אתה שמעת שיש...
כן.
בשערסת אותי השבוע, שמעתי שכתבת לענייני אדריכלות בארץ,
כן.
אמרה...
רגע, שנייה.
אוקיי.
את מבינה שעכשיו...
מה?
את מייצרת 200 מיילים בחשבון שלי. Go ahead. לא, לא, תמשיכי, תמשיכי.
אתה יכול להפנות אותם אליי.
אני אספוק.
כי השלשול שיצא עליו מהפה, פשוט היא אמרה שחיילי צהל לא אונסים את הפלסטיניות כי הם גזענים.
את רצינית?
אני רצינית.
איפה זה נה?
זה היה ציוץ שגם נמחק אחרי זה או משהו כזה, אני חיפשתי אותו אחרי זה.
מתוך גזענות?
מתוך גזענות. עכשיו, זה רק מראה כמה את צריכה להתרכז בבאו-האוס, ולא, כי את כל כך לא מבינה במניעים של אנסים, ועל איזה רקע, ואת הטיפולוגיה של אנסים, ומה מפעיל אנס. באמת, כאילו, את כל כך לא שם, נשמה, אבל סבבה, סבבה שאת מבלבלת את המוח ונותנת נשק לעולם.
אבל נשק, הוא סתם המציא, כי זה היה האסטרטגיה שלו השבוע, הוא הלך, הוא היה לו מרד, אני רק מזכיר לכולם, כאילו, את הזה, הוא הבין שצריך להשים את צהל, הוא הבין שצריך להשים את האמריקאים, אבל את מי...
אבל הנה, זה מחנה משותף לכתבת אדריכלות.
שמה?
של להשים את צהל. אתה רואה, בסופו של דבר... הימין הקיצון והשמאל הקיצון, היינוח.
עכשיו, רגע, רגע.
כן.
נשאר רק להאשים את האחרונים בשיירה.
שהם?
אנחנו!
המפגינים. כן.
יש אומנם מיעוט קיצוני.
קיצוני?
מיעוט.
מיליון איש.
לצערי לעתים אלים, שמאורגן וממומן בכסף בכמויות דמיוניות, אבל הוא לא מייצג את הרוב בעם.
תעיף אותו, תעיף אותו, אבל תקשיב.
אבל זה לא כמו הכסף שאתה משלם לינון מגל וכל החבר'ה, שעכשיו לא. זה כסף גדול, אנחנו זה כסף קטן, משלמים לנו מה, נותנים לנו בייגל ובקבוק שתייה בהפגנה.
תקשיב.
מפגנים לנו, פנקים אותנו באיזה מקסימום איזה סיכה צהובה כזאת של החתו... מה, אתה יודע, דברים כאלה קטנים, מרצ'נדייז בקטנה. לינון מגל, קבל משכורת, יפה.
תקשיב, לא, יביבס, תקשיב, אנחנו פה כולנו בולפני שמע, עם כפכפים.
כן.
אנחנו, לא, בוא תראה את ה...
עם חולצה של מטאליקה, היה שנייה שקניתי השבוע.
אנחנו מגרדים מהציבור כאילו מעות, מעות קטנות באגורות כדי
להיות... אנשים פה אוספים שקל לשקל כדי להרים שלטים. אתה מדבר איתנו על מאורגן במומן היטב, וברדוגו גם אומר שה-CIA מממן אותה, מארגן אותנו. לא, CSEO שלך ברדוגו.
תביא לנו את הפאקינג כסף לפחות, לפחות שההסתה כאילו תהיה מגובה בקצת...
שיהיה לנו איזה חדר באיזה מלון דירות במיאמי.
הסתה הזאת היא פשוט בלתי נסבלת, וידידון הוא פה מאחוריי, פה, בתמונה.
ניסים כה.
כן, ז'אן קלוד. אז אני רוצה להשמיע לך את ניסים של בוקר.
תראו, יש כמה זרועות לחמאס. יש זרוע לחימה שהיא של המחבלים הארורים שתוקפים רוצחים ילדים. יש זרוע של ההפגנות, שזה באמת תומך, עוזר לחמאס. בוא נגיד ככה, מי היה רוצה בדבר הזה, אם לא חמאס?
מבינה, את זרוע.
וואו, למה זרוע? אף אחד לא צובט אותו חזק? שמישהו יצבוט אותו. אני לא רוצה להגיד דברים אחרים, אני אומר, יצבוט, תתת לו את זה צביטה חזקה כזאת, אתה יודע, כזה. לא בא לך?
לא, בא לי לקחת אותו לשלוות, עם אמא שלו.
והילדים... למה? אבל אחרי זה הוא יתנצל.
לא, ולשים אותו לזה. עכשיו, יצא, המנהל מחלקה משלוות היצא, יסתכל, הוא יזהה אותו. אני אשמיע לו את ההקלטה, וזהו, זה יהיה כאילו החיול הכי פשוט בעולם. אבל זה ניסים של בוקר.
זה ניסים של בוקר.
כי ניסים של צהריים.
זה משהו אחר, זה סרט אחר לגמרי. תן לנו את ניסים של צהריים.
קודם כל, איך שהדברים נשמעו, אני יודע, גם אני שמעתי אותם והזדעזעתי, אני חושב שהדברים לא ראויים כמו שהם נשמעו. אני התכוונתי למשהו אחר לגמרי, וזה מה שיצא. אני מצר על כך, אני לא חושב שראוי בכלל שמישהו דומה לחמאס או לפעילות
שלהם.
ניסים של צהריים.
ניסים של צהריים, הוא אכל, הוא אחרי האוכל, הוא שבע, הוא אחרי כבר הקציצות, האורז, סלט עם טחינה.
נתן את הפרסה.
הוא יכול עכשיו לדבר, הוא רגוע. בבוקר, הוא עושה 16-8, אז הוא לא אכל 16-8, הוא היה רעב, בבוקר הוא היה צבני גמור. הגיע לצהריים, אכל.
נכון.
יכול להירגע.
והוא הזדעזע, ניסים של צהריים הזדעזע מניסים של בוקר. כאילו, מה זה? זה חרפה.
מה פתאום? איך דיברתי?
לעומת זאת...
תורי לדבר שאני רעב.
לעומת זאת, ניסים של ערב...
ניסים של ערב...
זה משהו אחר.
נו.
הרי ברור שהמפגינים האלה רוצים לשרוף את הממשלה, אם היה להם אפשרות כנס לחדר שלי, היו צולבים אותי כאן, או את נתניהו, נסיים עם חמאס, נעבור, נמשיך לטפל בך, לאחר שנסיים עם חמאס, אנחנו נתפנה אליך. אלו אמרות שלא מקובלות, ואל תגידו לי למה ניסים וטורי אמר ככה או ככה או אחרת. תבחנו אותי בציציות, לכו תבדקו מה הצד השני אומר. כשהצד השני בא ותוקף אותנו ואומר דברים נוראים, כן, קצין הכנסת כבר בודק את הדברים, ואני אומר לך שאני מוים, מוים בדרגה ראשונה עוד לפני, לא מעכשיו.
אני אגיד לך
שלוותה,
מה זה...
שלוותה!
אני אגיד לך, מסתבר שהקציצות היו מקולקלות. עשו לו קלקול קיבה, עשו לו בבטן חרבו דרבו. ועכשיו הוא מדבר איתך, הוא שנייה לפני שלשול. זה מה שקורה, זה מה שבן אדם לפני שלשול אומר, אתה מבין? רוצים לרצוח אותי, אני מאוים, אני...
תקשיבי, ניסים של בוקר, וניסים של צהריים, וניסים של ערב, מקבל מהתקשורת סיקור, אנחנו כאילו נמצאים בעולם שאנחנו כאילו נאלצים לשמוע את האנשים האלה, אבל את יודעת,
כן.
מאיפה ניסים שואב את ההשראה הגדולה שלו שאנחנו נוחבות.
מי המנטור, מי הזה?
המנטור נמצא במיימי, ואני רוצה לבשר לך בשורה גדולה.
נו, נו, נו.
שרוב מאזיננו אינם מודעים לה. את יודעת מי נמצא עכשיו במיימי?
אני יודעת מי נמצא במיימי.
אני רוצה שתספרי למאזינים.
שובאל בן גביר הגיע למיימי, מה שנקרא, מיטות שיזוף, תיזהרו.
במפגש פסגה.
מפגש פסגה.
אנחנו נמצאים כרגע באירוע שאנחנו קוראים לו כל הזין במיימי.
היסטריה. עכשיו תקשיב, אנשים לא יודעים את זה, אנשים לא יודעים את זה, אבל מי שחזתה את המהלך הזה, אחד לאחד.
מה, זה היה בכתובים?
מירי רגב. זה היה לא נשמה, זה מישהי שהיא הרבה מעל מירי רגב.
מי?
אוקיי? זה ליגה אחרת, זה אופירה אסייג.
באמת?
היא בפברואר, היא אמרה, שהיא ביקשה מהחברים שלה במיימי, שיקבלו את שובאל אליהם, ושישאירו אותו שם. למה, זה היה אחרי שהוא אמר את הפנינים שלו על הדימנציה של ביידן.
כן.
אז אחרי זה היא אמרה, בבקשה, קחו אותו.
אני יכול ללכת לסיירת אם הוא במיימי.
הוא חולם ללכת לסיירת. אוקיי, הוא חולם, ככה אבא בן גביר אומר, הוא חולם ללכת לסיירת. עכשיו, אני אומרת קודם כל, לא התקלתם אותנו, מה עם המיונים של הטייס? אנחנו ממש במתח.
ממש במתח.
אני מבינה שזה לא צ הלך, לא הלך. אוקיי, נפלת בטח ב-F5? איפה נפלת? איפה הוא נפל?
לא, הוא לא הגיע לגיבוש.
הוא לא הגיע לגיבוש, והוא עכשיו חולם בסיירת, ואני אומרת שכאילו, שובאל, יש חלומות שלא נועדו להתגשם.
איך שיכול להיות.
בוא נשחרר את החלומות.
יכול להיות שמה שהתפתח עכשיו במיימי, הוא קצת דומה לביף בין קנדריק לדרייק.
כן.
פתאום עכשיו, תחשבי, יש לך שני ילדי זין. כל אחד עם אנטוראז' משלו, עם הבטחה משלו, בבניין משלו. הם הולכים לאותם מועדונים.
כן.
יכול להיות שמתפתחת שם יריבות מאוד מאוד חזקה.
אני אומרת שהם כנראה ביחד. הם ביחד, הם מבלים הרבה זמן ביחד, ואני אומרת שזה טוב לנו. למה? כי שעתיים עם יאיר והוא יוצא על נפשי.
רגע, אני צריכה לצלם אותך בשביל הקבוצה.
איזה קבוצה?
או, אני אספר לך על זה בהמשך אם תרצה. זה החפצה מאוד רצינית, אתה עובר שם.
ברור. הוא עובר, הוא גם אצלי, הוא עובר...
כן?
ברור, מה זה?
תקליט.
הוא רק לא... תקליט, תקליט. אני אמרתי את זה כמה פעמים ולא רציתי שזה ישודר.
טוב, 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 בוא נתחיל.
צבן.
לינוי בר גפן. He's in the house.
מה קורה?
מה העניינים?
ולא רק שאת פה, את גם היית איתנו גמישה.
כן, כן, כן.
מאוד מוערך.
זה הכי הרבה פעמים, אני חושבת, שביטלו איתי שלא במסגרת רומנטית. זה מדהים.
האמת היא שראיתי אותך לפני כמה זמן היית בקפלן?
שלושה שבועות.
שלושה שבועות.
שבועיים, שלושה, משהו כזה.
וזה הפתיע אותי.
למה?
כי, תודעת,
הגיעו לעומק הספסל, אתה אומר.
לא, ממש לא, הפוך. עיתונאית שמסכימה ללכת צעד קדימה, להיות מזוהה עם מחאה. תסבירי, קודם כל תסבירי את זה.
לא סירבתי להיות מזוהה עם המחאה, פשוט לא נדחפתי קדימה.
אבל זה לא סטנדרטי. האמת שאותי זה ממש לא מפתיע.
זהו.
זאת אומרת, היא ממש...
לא, זה לא סטנדרטי.
קודם כל, תביא בחשבון כמה דברים.
כן.
אני לא כתבת, זאת אומרת, אני לא מסקרת את הממשלה הזו. אין פה איזושהי
נכון,
בעיה של ניגוד עניינים.
כן.
דבר שני, גם במחאה נגד הרפורמה, באתי לכל הפגנה ונעמתי, ומהר מאוד אגב, יצאתי מקפלן. זאת אומרת, קפלן זה היה השבועות הראשונים, ואז עוברים לנקודות מחאה ברחבי הארץ.
הסתובבת בארץ?
המון. במחאה נגד הרפורמה הגעתי ל-35 נקודות שונות. הפעם כבר הגעתי לאיזה 8-9, ויש עוד בוקינג לשבועות הבאים.
מה הסקרנות?
קודם כל, זה נותן כוח, זה נותן אמון מאוד גדול בזה שיש ציבור. אתם יודעים, כל הזמן אומרים, הציבור התל אביבי הליברלי, מי שבאמת נמצא בתל אביב ולא יוצא ממנה, עלול חס וחלילה לחשוב שזהו, זה הציבור הליברלי, מה שנמצא בצומת הרחובות פה. אבל זה לא.
היו אתמול יותר מ-70 הפגנות בכל הארץ. יותר מ-70.
נהדר. כמה שיותר יותר טוב.
נכון, הייתה אתמול הפגנה ראשונה בדימונה.
וואו, וואו.
אמיתי.
אני מקווה שיקראו לי גם לשם, אני מוכנה להגיע.
ומה המניע, כאילו, הרגשי הפוליטי באמת?
אני מסכימה עם זה. אני מסכימה עם המחאה נגד הרפורמה, אני מסכימה שצריך להחליף את הממשלה עכשיו. מתי התחילו הנאומים? כשאמרתי את המובן מאליו באולפן חדשות 12, באיזה יום שבת.
גורם מדיני בכיר.
כן. לפני כמה שבועות, יום שבת, 18:00, פאנל חדשות 12, אני יושבת שם עם 5 גברים חזקים ומסוכסים סביבי. עולה ירון אברהם לשידור, ואומר בלה בלה בלה, גורם מדיני בכיר. עכשיו, כולנו מבינים בשלב, יודעים מה זה מבינים.
זה היה כשהוא בא לסכל את עסקת החטופים, כן, בשבת בערב. כן, רק להזכיר למי ששומע אותנו.
יודעים שהגורם המדיני הבכיר הוא ראש הממשלה בעצמו. זה אפילו לא איזה הדלפה לעיתונאי ספציפי. זאת אומרת, אתה כבר מוציא את זה בוואטסאפים לכולם, ומבקש שיקראו לך גורם מדיני בכיר.
כן, למה מכבדים את זה?
בדיוק.
למה?
בדיוק. זה לא שיש לך פה איזה עסקה עם מישהו, איזה חיסיון מקורות או משהו כזה. חיסיון מקורות זה לא כשאתה המקור של כולם. וזה יצבן אותי. ואמרתי בשידור, חצי בעצבים, חצי בתמיהה, למה אנחנו ממשיכים לקרוא לו גורם מדיני בכיר, כשברור לכולם שזה ראש הממשלה?
מושלם.
עכשיו, התנהל דיאלוג באולפן מסביב לזה. לא לקחתי את זה יותר מדי דרמטי. כשאני יוצאת מהאולפן, אני קולטת עשרות הודעות וואטסאפ, כאילו אמרתי, השתמשתי בשם המפורש של הקדוש ברוך הוא.
אבל זה לא כאילו אמרת, זה שבר, כי שברת לרגע את המשחק המטופש ממש. של התקשורת הישראלית. אז מה שקיבלת בטלפון זה את הרפלקשן של תודה רבה ששברת המשחק המטומטם הזה.
בואו נהלום בציבור עם המובן מאליו, כן. עד שזה יחלחל. עכשיו, אתה יודע מה, רגע, בוא אני אגיד לך גם יותר מזה.
כן.
אחרי שאמרתי את עניין הגורם המדיני, אז היו מלא טוקבקים וקיבלתי גם וואטסאפים, בטח לא יזמינו אותך יותר. בולשיט. בולשיט, רק קיבלתי יותר הזמנות להופיע ביותר תוכניות. התקשורת אוהבת כשמעוררים עניין באולפן.
אבל אני רוצה להבין, בתור מישהי שהיא לא מה...
ברנג'ה?
מהברנג'ה הזאת של של הכתבים, עיתונאים, אני לא שוחה בזה. איפה זה אתי, איפה זה לא אתי, שמישהו ילך לדבר בהפגנה?
תראי, אם הייתי כתבת, או אם הייתי מגישה תוכנית אקטואליה, אני לא בטוחה שהייתי עולה לדבר. אבל, כשאני עולה לדבר בהפגנה, אני יכולה גם לדבר מתוך סנטימנט נטו. כשאתה מדבר כמגיש, ככתב, אתה צריך לנמק את עצמך בצורה הרבה יותר עניינית, הרבה פחות רגשית. זאת אומרת, אל תשקר, אל תגיד משהו שאתה לא חושב, אל תנסה להטרג צד אחד ולא לראות בו גם את הכשלים שלו, רק בגלל שזה הצד שאתה תומך בו. אני חושבת שבסוף, אמון של הציבור, בך, זה משהו שהגישה הפסאודו, ממלכתית, לא יכולה לעולם לקבל. ואני חושבת שזה הפק של גנץ, זה הפק של עיתונאים מסוימים, האמונה שאם אתה אומר הרבה ולא אומר כלום, ואתה לא תעצבן אף אחד, אז אתה תקבל את האמון של כולם. כן, לא. אתה גם... פשוט תשעמם את כולם במידה כן. שווה, והם יתנתקו ממך באיזשהו שלב.
זה גם התפיסה, אבל... את יודעת, ראיתי את גיא סודרי, הוא הגיב בזעם, הוא לפעמים מגיע, יש לו התפרצויות טנטרומים בטוויטר, של שתי הקטות. כי אז, מה זה אומר? אני זה שבא, אני רואה את מורכבות הדברים, אני זה שבאמצע, לא משנה לאן המציאות הולכת, כן? היא תלך ותלך כן. ותלך, ואני תמיד
אשאר... קיצוניים משני הצדדים.
כן, כן. קיצוניים משני הצדדים, עם איזו ממלכתיות מזויפת. התקשורת הישראלית, מחוץ לביביזם, בשלוש שנים, בשנתיים האחרונות, מאז שלטה הממשלה המזעזעת הזאת, מה דעתך?
אני חושבת שהיא נפלה יותר מדי בפרדוקס הסובלנות ובחטא הפחדנות. זאת אומרת, לצד עיתונאים שאני מצדיעה להם על העבודה הקשה, החשובה, המדויקת שהם עושים, ואני חושבת שדווקא בתקופה הזו הם בולטים מעל בשטח הרבה יותר מאשר בתקופות אחרות.
כמו מי?
אביב דרוקר, אורי מיסגב,
ג'וש
בריינר, כמובן, גידי וייץ, שהוא תמיד נקודת אור אדירה במציאות הזאת.
אבל המערכות.
המערכות כמערכות לא השתנו. מה שמוביל אותן זה מה שהוביל אותן קודם. אתה בסוף צריך להביא נתונים. עזבו לך צופים, לא עזבו לך צופים. אם כדי שיהיו לך צופים, אתה צריך דוב מרקד באולפן, אז אתה תביא דוב מרקד באולפן, וקוראים לו איתמר בן גביר. ואתה תנרמל אותו, כי הדוב המרקד הזה מביא כרגע קהל.
תודה שאתה אמרת את זה, זה כאילו, ברור, גם זה היה מובן מאליו.
גם זה ככה. מפתיע. בוודאי בעידן של רשתות חברתיות, שכל אחד הפך להיות מכונה לייצור רייטינג בפני עצמו.
נכון. כל אחד הוא חברת מדיה.
לסנוא את המדיה הממוסדת על זה, אבל כולם עושים את אותו הדבר. אבל בוא ניקח דוגמה למשל טלי גוטליב. הייתה איזו נקודה שפתאום התחילו לזהות שהיא מורידה רייטינג. הצרכות, הדלגיטימציה לכל דבר. כן.
כן?
כן, מה שעובד לך כשאת גבר לא כל כך עובד לך כשאת אישה. כן. ואז היא הוזמנה פחות. ואז היא עשתה כמה דברים והיא שוב מביאה רייטינג, אז אתם שוב תראו את המתראיינת, וברגע שיזהו ובודקים מה שנקרא נתוני מינט בי מינט, זאת אומרת, בכל דקה נתונה על המרקע אפשר לדעת כמה אנשים כן. בגדול היו מחוברים וראו. ברגע שיראו סיסטמטית, במינט במינט, שהיא מורידה את הנתונים, בא הייתה לי גוטליב. נגמר. זה עד כדי כך פשוט ושיטתי.
אז בואו נעשה מעבר, כי את גם, יש לך...
חפרנית.
לא נכון. יש לך עולם חדש שהוא פחות מדובר. 5 שנים, לא
כן,
חדש.
לא חדש.
אבל ספרי לנו, מה הקמת?
יש לי חברה לניהול משברים רפואיים. אנחנו החברה היחידה כיום בישראל שמטפלת בכל 5 הקטגוריות שנפגעות אצל אנשים שחווים משבר רפואי חמור. הרפואית, הכלכלית, הרווחתית, הרגשית, וכמובן יש את הבירוקרטית, שהיא בעצם הניג'וס סביב 4 הקטגוריות האחרות. כן. ואנחנו מטפלים בכל הטבעת הגדולה הזו. אנחנו עוזרים למצות את הזכויות, אנחנו משיגים מענים לצרכים שלא בהכרח מעוגנים בזכויות, ואנחנו קודם כל מתחילים מלמפות.
מהביטוח הלאומי או מהביטוחים פרטיים?
מכולם. יש, תראי, בשנה
אנשים
הראשונה...
אנשים לא יודעים מה יש להם גם.
א', הם לא יודעים מה יש להם.
כן.
יש להם באופן כללי לאנשים ציפיות לפעמים נורא מופרזות מהמדינה, ולפעמים מאוד, מאוד לא רלוונטיות. כן. בשנה הראשונה, אחרי שבן זוגי הפך לסיעודי, אני ספרתי, הייתי צריכה לתקשר עם 11 משרדי ממשלה שונים. והמשרדים בנויים כמו איים, שלא מחוברים האחד לשני.
יוון. כזה.
כן. רק עם שיזוף פחות הולם בסיור.
פחות שיזוף, פחות...
שרופה מזה, פחות מלנומה, אוזו. כן.
פחות כיף.
כן, כן. אני חושבת שזה מיכות. המשך טבעי מאוד של מה שעשיתי קודם. כי בסוף זה לאסוף מידע, לברור ממנו את העיקר, ואז לעשות משהו שכעיתונה אתה לא תמיד עושה, להוציא אותו לפועל. זאת אומרת, לעבור משלב הדיווח לידע אנשים מה מגיע להם, לשלב שבו אתה משיג להם את מה שמגיע להם או את מה שהם צריכים.
ובתוך זה, יצא אחלה קרטור את מערכת הבריאות. כן. אני אספתי נתונים לפני שהגענו לפה, אנחנו על כמעט 9,000 פצועים.
נכון עכשיו, כן.
נכון לעכשיו.
הערכה של אגף השיקום היא שעד סוף 2024 יהיו 20,000 נכי צהל.
זה פשוט לא...
בערך 2/3 מהם מהמלחמה הזו.
כן, וחלק... בערך 30% פגועי נפש, 70%
כבר. לא, 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 פגועי, זה לא נספר, רגע.
לא נספר
זה,
פגועי.
זה רק הנכי מוטורית. Okay. הפגועי נפש, אנחנו מדברים על מספרים פי 4 ו-5.
אנחנו כולנו כבר פגועי כן. נפש. ועניין אותי מאוד מההיכרות העמוקה שלך של מערכת בריאות, שבוא נגיד שמתוך כל מערכות המדינה היא מהיותר טובות, אבל עדיין אנחנו באמת במדינה עם מגזר ציבורי שמתפרק כן. בצורה קונסיסטנטית נכון. עם רמות ניהול כאילו מתחת לכל ביקורת. מה את רואה ומה מי שמקשיב לנו לא רואה שהולך להגיע במערכת הבריאות? כי זה גם משפיע על כל אחד ואחד.
אני חושבת שלא צריך רק לקשור את זה למערכת הבריאות. ההסתכלות צריכה להיות
הוליסטית.
הוליסטית, כי אדם עם מוגבלות אין לו רק בעיה רפואית.
נכון.
יש לו אחרי זה בעיה, הוא ברחוב, האזור לא מונגש.
יש לו בעיה רגשית.
גם מתפתח מזה דיכאון, זה משפיע על היחסים המשפחתיים, זה משפיע על יכולת העצמאות שלו, היכולת להתפרנס.
איפה ישראל בשנים הקרובות ממה שאת רואה?
ישראל מאוד מאוד טובה בלפתח שיטות חדשות, ומאוד גרועה בלאמץ אותן. והכי גרועה בלסנחרן ביניהן. זאת אומרת, שיטת האיים הבודדים,
השבטים, זה פשוט בכל דבר אצלנו, זה ב-DNA.
הכל מפוזר ואין קישור. כשהתחילה המלחמה, דיברו הרבה מאוד על העניין הזה של תכלול. אני אמרתי עצמי, או, הנה סוף סוף מה שאני מבקשת כבר 10 שנים הולך לקרות, ולא, זה לא קרה. בשום תחום, לא על החטופים כשהם חזרו, לא על הפצועים ולא בשום מקום. יש לנו בעיה כי מה שקרה, הרי ראינו לאורך המלחמה חיילים שנפצעו, מתראיינים ממחלקות השיקום השונות. ואומרים שם איזה צוות נפלא יש להם שם, ואיך הם מתחזקים, ואני הולך לחזור לעצמי. דיבור של אנשים שעדיין טריים בתוך העולם הזה, ואני יודעת שהם ישמעו אחרת לגמרי בעוד שנה או שנתיים.
בגלל החיכוך עם מערכת הבריאות.
בגלל שהם עדיין נמצאים בתוך מעטפת נורא נורא משמעותית ותומכת. וכשהם יצאו מהמעטפת התומכת הזו, העסק יראה אחרת. הם לא יהיו לבד, לא. זהו, הם לא יהיו לבד. אני הרבה פחות מוטרדת ממה יעלה בגורלם של פצועי המלחמה. למה? קודם כל, כי יש בישראל קסטות נכויות. אם אתה נכה צהל, התגמולים שאתה מקבל גבוהים פי כמה וכמה מהתגמולים שמקבל נכה כללי. ונכה כללי בגיל עבודה מקבל יותר מנכה בגיל פרישה, ולכן הקסטות האלה משפיעות באמת על ההזדמנויות שיהיו לך, על היכולת שלך לפעול לטובת עצמך. בית הלוחם, לצורך העניין, שיש ממנו 6 או 7 סניפים ברחבי הארץ, זה הגוף שמאפשר את פסיליטיז, השיקום הטובים ביותר שיש בישראל, באמת הטובים ביותר. ממי אני כן מודאגת? שכשהמערכת מושקעת מאוד בקבוצה אחת, היא בעצם הופכת את הדבר הבסיסי הזה שנקרא שיקום למוצר פרימיום. שאנחנו נותנים אותו רק למי שאנחנו רוצים לעשות לו כבוד, שאנחנו רוצים להוקיר לו תודה על הפעולות שלו, ואני באמת רוצה להוקיר להם תודה. אבל
זה לא אומר שלא צריך לטפל באחרים.
בדיוק, ברגע שבתי החולים התמלאו בפצועים משדה הקרב,
זה יבוא על חשבון.
זה כבר בא על חשבון. כשמקימים מחלקת שיקום בבית חולים חדשה לחיילים, מאיפה אתם חושבים שמביאים את הצוות הפארה רפואי? הרי זה לא שפתאום נוצרו בישראל 2,000 פיזיותרפיסטיות מרפאות בעיסוק, הידרותרפיסטיות, קליניות, תקשורת, מטפלות באומנות, כל הצוות הגדול הזה. הן לא הגיעו עכשיו בשליחות מהודו, ולא סיימו צ'קצ'ק את הלימודים כדי להתחיל את העבודה
הזאת. הם נשאבו ממקום אחר.
נשאבו מאיפה? מהשיקום הגריאטרי, למשל. זאת אומרת, השמיכה הקצרה הזו, קודם כיסתה את החזה, עכשיו היא מכסה את הרגליים. אבל זו אותה שמיכה. זה לא הגיעו משאבים חדשים לסיפור הזה. וכאן אנחנו בבעיה נורא משמעותית, כי תחום השיקום בישראל, הוא היה והוא כנראה יישאר לו עוד הרבה זמן, התחום הרפואי המוזנח ביותר שיש. פחות מ-100 רופאי שיקום פעילים, כמות נמוכה מאוד של צוותים פארה רפואיים שמקבלים את משכורתם בבוטנים, בדרך כלל מהמערכת הציבורית, בטח לא תתפלו לשמוע שהם 80% זה נשים.
גם לא תוקצבו.
לא תוקצבו אף פעם.
גם לא עכשיו.
לא, לא. אז כשאתה מתחיל, כשנקודת הפתיחה שלך בכניסה למלחמה היא כל כך ירודה מבחינת היכולת שלך לטפל באוכלוסייה הפגועה, אז זה רק הולך ויורד. עכשיו, גם אם נקצה פה המון משאבים, להפוך אדם לפיזיותרפיסט, זה תואר אקדמי, זה השתלמויות, זה עבודה קשה וארוכה. מה הממשלה הזו רצתה לעשות, וזה היה לפני המלחמה, ועל זה יצאתי למאבק שלא עניין כמעט אף אחד, הם עשו קומבינה עם אגודה ושאס, לשנות את חוק מקצועות הבריאות כך שההכשרה תוכל להינתן בסמינריונים של חרדיות, בפרק זמן קצר מאוד, בלי שום פיקוח של המועצה להשכלה גבוהה, וככה אנחנו בעצם נשווק מרפאות בעיסוק מאלי אקספרס.
מדיניות הפרטאץ'.
הכי פרטאץ' שיש, הכי פרטאץ' שיש.
תחשבו שאם זה היה... הסטת כספים לתוך...
ברור, זה כדי לתגמל את המנהלים של... ברור.
ליצור עוד מקומות עבודה במקומות מסוימים.
נכון, נכון. מזל שבחסות המלחמה המהלך הזה בינתיים נבלם, אבל תהיו בטוחים ובטוחות שאלמלא זה, זה היה קורה. ולציבור לא היה כל כך אכפת מזה, כי בדרך כלל הוא לא, זאת אומרת, מתי אכפת להם מזה?
הוא לא נחשף למקומות האלה.
בדיוק, מתי אכפת להם מזה? כשאתה הופך להיות אדם עם מוגבלות בעצמך, או כשיש לך ילד, או הורה, או אח, או אחות, ואז אתה פתאום קולט איפה אתה חי.
וואו, איזה עצבים, אלוהים.
טוב, אנחנו...
בגלל תקווה, יאללה תקווה.
לא, רגע, יאללה, אנחנו חייבים...
לא, דווקא אופטימית.
אנחנו חייבים לסיים. ולפני שאנחנו מסיימים,
אני רוצה דקה של אופטימיות, אם יש לך.
הרבה אנשים חושבים שבגלל שאני גם מתמודדת עם נכויות בבית ובעבודה, זה אמור להפוך אותי לאדם מאוד מריר ועצוב.
וואו, את כל כך לא, כאילו רק בשיחה פה, ממש.
הפוך, הפוך.
את סופר וייטל.
הפוך, למה הפוך? כי יש איזושהי נקודה בתוך מסע כזה שאת מבינה שאין אחורה בזמן. אין אחורה בזמן. אפרופו שיחתנו מלפני שהתחלנו להקליט על כמה הלידה דופקת את הגוף.
כן.
את לעולם לא חוזרת לגוף שהיה לך לפני ההיריון.
הייתה שיחה מאוד מעניינת, חבל שלא הקלטנו.
זה סוג אחר של פודקאסט. אבל בסיפור שאת מספרת לעצמך על עצמך כשמתרחש משבר, אז בגלל שאנחנו נורא שואפים לחזור אחורה בזמן, כי העבר הוא מקום בטוח וסגור, כן. זה סיפור סגור כבר, אז אנחנו גם עושים קצת גלוריפיקציה לעבר שלנו.
באנגלית קוראים לזה, the older I get, the better I was.
כן, ממש זה. בואו לא נעשה גלוריפיקציה לעבר שלנו. לא היינו כאלה יפים קודם, ואנחנו גם לא כאלה מחורבנים עכשיו. מה כן אנחנו יכולים לקחת מהעבר שלנו? איזה כלים? עברנו הרי משברים. איזה כלים עזרו לנו במשברים הקודמים, שאנחנו יכולים לעשות להם אדפטציה למשבר הנוכחי. אי אפשר להחזיר את מה שהיה. כן אפשר, תמיד אפשר, לבנות מחדש, ולבנות טוב יותר, ולבנות חזק יותר, ולבנות, לא בדרך שבה זה לא יארס. תשמעו, אני חושבת, מבינים עד כמה העסק הוא שרירותי. עולמך יכול להיחרב ביום, ועולמך גם יכול להיבנות ביום.
יש ניסים.
לא, אין ניסים.
אין ניסים?
לא, אין ניסים.
אבל אמרנו אופטימי.
אבל לא, נס זה לא דבר אופטימי, להפך. את בדיוק.
לינוי, אני מצטער.
סליחה, כן.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה רבה. תודה. איזה כיף היה.
לינוי בר גפן.
וואו, היה מעניין.
לוחמת חופש.
לגמרי. היה גם שיחה מעניינת איתה לפני, זאת אומרת, תכלס, זה מגניב, אני אוהבת את זה שיש מלא על מה לדבר עם בן אדם. יכולתי לדבר איתה מקשת מאוד מאוד רחבה של דברים.
קשת או רשת?
קשת.
זו הייתה בדיחה מעולה שלי, אני רוצה שתשאיר אותה. כי אנחנו נגענו בתקשורת, בתקשורת המיינסטרים ובגידתה וכו' וכו'. אבל אני רוצה לשמיע לך את ברק סרי. קראת ברק?
כן.
לינון מגל, שבוע שעבר בבוקר, פנינה לגזור ולשמור.
רק רע כל היום. זאת התקשורת הישראלית. רק רע כל היום.
כל מי שעושה רע, אתה יודע, בשמונה חודשים האחרונים ובשנים האחרונות זה אתה, ואתה עושה את זה לצורכי פרנסה, אתה עושה את זה מטעמים אינטרסנטיים, אתה תומך בנתניהו כי אתה כלום ושום דבר בלי נתניהו. נתניהו בורך זה פרנסה, נתניהו בשבילך זה תהילה, וכשנתניהו ילך מכאן, בעזרת השם, אתה תחזור להיות כלום ושום דבר.
תודה רבה.
בעזרת השם, ברק, תודה.
תודה.
אמרת את שעליבנו בפנים, איזה כיף זה בטח, וואו, איזה קטרזיס, וואו, איזה קטרזיס.
אני נותן לך לייק על הפרצוף אם אני שם, כאילו, אני לוחץ על המצח.
מה זה? לייק, 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 לייק ולב.
העניין הוא שלכן, ברגע שהתחיל עכשיו המרד, אנחנו הולכים בשבועות הקרובים לחטוף מהחבורה הזאת את הסיק, כי הם לא נלחמים עליו.
הם נלחמים על הקריירה שלהם.
על עצמם.
על הקריירה, מה אתה מאשים בן אדם? אל תשפוט אותו, זה הפרנסה שלו.
אשפוט גם אשפוט. והתקרבנות. וזה לא רק בפריים טיים, גם בניסים של בוקר, יש תוכניות בוקר, גם בערוץ 14, שאנחנו לא דנים בהם בכלל, למרות שזה סוגה אלית.
וואו, אני צריכה להתחיל לצפות, לראות, אולי יש משהו מעניין.
לפתוח את הבוקר.
אולי ירדו עוד על סגנון החיים שלי.
בערוץ 14. לא יודעת, כן. הנה, אני אתן לך את עדן, את זוכרת את עדן הראל.
מה זוכר? אפשר לשכוח אותה על הפגוש עם בונו, בוא. אני זוכרת אותה ככה, ושום דבר לא, בוא.
שזה היה גם עכשיו
הרמתי.
עכשיו הרמתי, עכשיו אני בעדה. אבל היא פצחה השבוע במונולוג, קורא הלב, שאני רציתי לשתף אותך.
כן.
הייתה תקופה שאני הייתי בהודו והייתי נזירה טיבטית. הסתובבתי בתל אביב, פגשתי חברה.
רגע, היא גודו, לא?
וכולם ניגשו אליי. וואו, איזה מדהימה את, וואו, מה באמת, את טיבטית, את נזירה, את... אבל כשאני התחלתי לחזור בתשובה, וואי, 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 על הפיצוצים, על הלשון הרע, על ההשמצות, על ה... היא אף פעם לא הייתה חכמה, על זה שקראו לי מטומטמת, קראו לי עלובה, קראו לי חשוכה, קראו לי סלימה.
כן, אולי בגלל שכשהיית נזירה טיבטית, אז לא הטפת. לא הטפת, נזירות טיבטיות לא מטיפות.
כן, לא הסתובבת בכל העיר.
ויכול להיות שאחרי שחזרת בתשובה...
את צריכה להיות נזירה טיבטית, את צריך להיות נזיר טיבטית.
לא, יכול להיות שאחרי שחזרת בתשובה, אז התחלת קצת להיות יותר מיסיונרית. וזה קצת בא לא טוב לאנשים.
יכול להיות.
ובהמשך ישיר לזה. בבקשה. כן. נטלי דדון התראיינה השבוע.
לא נכון, התראיינה השבוע.
לא זוכרת למה, התראיינה. והיא אמרה שמחרימים אותה. והיא נפלטה מכל האירועים.
מתי קיבלו אותה?
שמה, אני לא יודעת מתי קיבלו אותה, אבל נשמה, בואי, אם את יושבת לאכול צהריים או ערב עם איתמר ואיילה, אז נשמה, את חלק מציר הרשע ותשחררי אותי.
כי זה הכל, זה הכל ההתקרבנות הזאת.
כן, תעמדי מאחורי זה, וגם דרך אגב, סליחה, נפלא, מחרימים אותך זה? למה? איך עדיין? אני אומרת בכלל, איך עדיין לא קיבלת תוכנית בערוץ 14? פה משהו מסריח, נשמה שלי.
אין לה תוכנית בערוץ 14?
אני לא מבינה איך אין לה תוכנית בערוץ 14. בגלי ישראל, את יכולה... וואי, תקשיבי, איפה הסוכן שלך? הוא לא עובד, הסוכן שלך לא עובד.
כן, מה זה צריך להיות?
מה זה? אני תופרת לך עכשיו קריירה מהבוקר עד הערב, את מפסיקה למכור דברים באינטרנט.
תראי, עודד ועדן, באו.
כן, עושים תוכנית זה.
התחילו כלכלה.
כן.
ינון מגל, פרנסה. אני עליה שרה, אולי היא לא מבריקה מספיק, כן? אתה צריך להיות חזק מאוד מחשבתית כדי להיכנס לקאדר הזה. אני רוצה לתת לך את דרור קפח.
יכול להיות שאין את היכולות, דרור קפח זה נקסט לבל של כאילו של הברקה.
אני רוצה, כן.
לא סתם למחאה הזאת, קוראים מחאת קפלן.
לא סתם קוראים לה.
ודי לחכים אביר מזרע, אתה אומר על שם קפלן כאילו.
אה, זה קפלן.
ולא מחאת אבו חצירה. בדיוק.
זה כאילו מחאה של אשכנזים.
כן, זה בפטריוטים.
מחאה של אשכנזים, ינון מגל, המזרחי מקס.
עכשיו אני רציתי לספר לדרור קפח, שהוא באמת, באמת, הוא שיעה מאוד גדולה בזה.
בתחום החינוך.
תשמע, מחאת קפלן, היא, שבכלל היא מחאה בכל הארץ, ואני לא אוהב את השם הזה, אבל הסיבה שקוראים מחאת קפלן היא בגלל שיש רחוב.
כן.
שהוא נקרא רחוב קפלן.
שאגב, היו שם גם הפגנות של הימין כשהם רצו לעשות.
ועל הרחוב שנקרא רחוב קפלן מתבצעות הפגנות. ולכן המחאה נקראת מחאת קפלן, לא בגלל ש... אשכנזים.
אבל יש לי הצעה.
כן.
יש לי הצעה. כן. אנחנו יכולים לקרוא לה גם מחאת בגין.
אפשר.
מחאת בגין. זה... אני אומרת מהיום, אמרו מחאת בגין, זה בצומת מנחם בגין. מהיום, אל תקראו לזה יותר מחאת קפלן, בוא נקרא לזה מחאת בגין. אני חושבת שבגין יעוף עלינו.
אני גם.
לגמרי.
טוב, אז חברים, אנחנו נעשה עוד פרק השבוע.
אנחנו ביום 50, מקליטים
שזה
שוב.
שזה אתגר בפני עצמו... תודה נשמה, תודה שחזר לך
הכל. תודה, תודה שחזרת
מחול. תודה שחזרתם אלינו להקשיב לנו. תודה ליאללה תקווה, תודה לרון טוביה, תודה לקסימוב, תודה לרותם, תודה
לאולפני שמע.
תודה על כל מה שנתתם.
תודה, עם ישראל חי, עם ישראל חי.
נתראה ביום שישי.
חי.